אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אתם יזמים בתחום המזון, אתן שפיות מוצלחות ומוכשרות. התוכנית היום היא בשבילכם וגם בשבילכן. יזמים שרוצים להיכנס לעולם המזון, מה אתם חייבים לדעת לפני שיוצאים לדרך? שפיות שרוצות לפרוץ עם הדבר הבא. איך בונים תוכנית עסקית שתתמוך את הרעיון שלכם? איך מחשבים את עלות המזון? ממה יש להיזהר ולמה יש לשים לב כשמקימים עסק בתחום המזון? כיצד יש לבחור את היועץ או היועצת הנכונים לליווי התהליך? מהי בטיחות מזון ואיך עושים את זה נכון? ועל כל השאלות האלה ועוד ישיב האורח שלנו בזכייניסטים, משה דוב, המנכ״ל והבעלים של חברת אשכולות, שמתמחה בייעוץ לניהול והקמה של עסקי מזון. החברה כבר קיימת למעלה מ-25 שנים, ומשה הוא כבר עם ניסיון של 4 עשורים בתחום. אז אם אתם זכיינים פוטנציאליים או כבר זכיינים ברשת קיימת, אם אתם מעוניינים להקים עסק בתחום המזון, אם אתם מעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מזון מצליחה, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים, הרשו לי להציג את הפרטנר שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של ה-IFI, המכון הישראלי לזכיינות, הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן is your guy. סטיבן, מה העניינים? מה שלומך? איך אתה מרגיש?
איזה יופי של בוקר. אז והתחלנו עם הקיץ, ואיזה כיף עכשיו.
כן, ממש, האמת שממש. ואולי נגיד בוקר טוב גם למשה, האורח שלנו. מה העניינים, משה?
בוקר טוב, בוקר טוב. שמח להיות פה, שמח לדבר איתכם.
איזה כיף שאתה כאן איתנו. סטיבן, אנחנו כבר צוללים, ואני רוצה להתחיל מאיזשהו רקע כזה. אנחנו מדברים על זה שבעולם הזכיינות יש משהו כמו 70-75% שמוחזקים על ידי עסקים בתחום המזון. זאת התוכנית שלנו. אתה עבדת שנים רבות ברשת מזון עצומה, סאבווי העולמית. ספר לנו, לפני שאנחנו צוללים לעומק, מה היה מבחינתך האתגר הגדול ביותר, או אחד האתגרים לפחות הגדולים ביותר, שהתמודדת איתו בעולם המזון?
אז תראה, שבן אדם, לפני שהוא מתחיל לפתח רשת, אז הוא מוצא את עצמו מול הלקוח, ישיר.
כן.
שתי חוליות בשרשרת, הוא והלקוח. ואז הוא מביא לקוחות, אז עובדים. עכשיו, ברשת, השרשרת מתארך.
כן.
ויש פה הרבה מאוד חוליות.
יש עוד זכיין ועוד לקוחות.
לא, זה, אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו מסתכלים על, למשל, דוגמה של רשת בינלאומי, אז יש את המזכה העיקרי שיושבים אולי אי פעם בארצות הברית.
כן.
ואחר כך יש את הזכיין מאסטר, ומתחתיו יש את הזכיין המקומית, ומתחתיו יש את המנהלי, את המנהלי סניפים ועובדים. מה האתגר? האתגר פה זה שבסופו של דבר, בין המותג, לא יודע, מקדונלדס, פיצה, או whatever, שיושב אי שם בארצות הברית, ועד הלקוח הסופי, יש שרשרת ארוך, והאתגר מספר אחד, זה לדאוג שכל החוליות יודעים את העבודה, עד שבסופו של דבר, העובד הפשוט, שהוא הכי חשוב, הכי חשוב חוץ מסמת, אין ספק שפה, השחקן הכי חשוב זה הלקוח, אבל מתחתיו, מכולם, הכי חשוב מאחוריו, זה בעצם העובד הפשוט.
כן.
ואיך אנחנו דואגים שהוא יודע מה לעשות, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לדאוג שהוא יודע לייצג נכון את החברה, כי הוא הפרצוף והוא האתגר.
ואנחנו אומרים גם שתמיד אנחנו חוזרים ואומרים שהחוזק של השרשרת כולה נמדד בחוליה הכי חלשה שלה.
אכן, אכן.
אז זה בהחלט עניין. אז יפה, אחלה, מגניב לעל האתגר הזה. באמת זה חתיכת עניין. משה, לפני שאנחנו מתחילים, ספר קצת מי אתה ברמה האישית, שנתחבר אליך, משה.
ברמה האישית, אני בן אדם שאוהב אוכל, ואוהב אנשים, ואוהב אווירה, ואוהב חוויות, ואוהב מוזיקה, ובעולם המזון, לפחות בקטע של המסעדות, ובתי קפה, וברים, כל אלה, אתה מוצא את כל הדברים האלה.
כן, הכל מתחבר ביחד.
אז אני מתחבר גם אישית לכל מה שאני עושה, וגם מקצועית כמובן.
כן, יפה. ומה ברמה המקצועית? בוא נשמע לך קצת, בכל זאת, תוריד אותה בתחום.
כן, זה גם חלק מהעניין פה. כן. ברמה המקצועית, אז אני מהנדס תעשייה וניהול, עם תואר ראשון ותואר שני בהנדסת תעשייה, שני בהנדסת תעשייה. Mm-hmm. אני בוגר בית ספר לבישול מתקדם בשוויץ, ויש לי חיבור של קולינריה מצד אחד, והנדסה מצד שני, עם כל מה שכרוך בזה. זה נותן לי יתרון מאוד מאוד גדול שאני בא לעבוד בעסקי מזון.
כן.
באתי להתחלה של עסקי מזון האלה עם ניסיון מהצבא, הייתי סגן אלוף בחיל הלוגיסטיקה, ששם יש הרבה מאוד מזון. התעסקתי הרבה מאוד במזון, בתכנון מטבחים, בתכנון מערכות שירות עצמי, בתכנון כל מיני דברים קולינריים, וביחד זה נותן לי... כן. יכולת להתעסק בכל הדברים שאני מתעסק בהם.
ולהתאים את העסקים לצרכים וכן הלאה.
להתאים לצרכים, לא רק בקטע כן. של השירות, אלא גם בקטע של הבטיחות מזון, וגם בקטע של הלוגיסטיקה, וגם כן. בקטע של הפעלת העובדים, וגם בקטע של הנהלים, כל מה שהעסק צריך.
כן. אנחנו בגדול מחלקים בגדול את התוכנית של היום בעצם לשני חלקים. אם הייתי אומר רגע ממש באופן גס, מה שנקרא השיקולים שלפני הקמת העסק, עסק המזון, מה אנחנו מקפלים פנימה וכן הלאה, תוכניות, הדרך שעוברים וכן הלאה. ולאחר מכן גם נדבר יותר לעומק על כל הנושא החם ביותר, שהוא חם כל הזמן, ובעיקר בתקופות האחרונות אנחנו שומעים על לא מעט מקרים, בכל מה שקשור לבטיחות מזון ותברואת מזון. אגב, כמה עשורים אתה בתחום? באמת ארבעה, כמו שאמרתי, נכון? אני לא טועה.
כן.
אתה
כן,
כבר ארבעה
כן.
עשורים בתחום. ונגיד עוד מילה אחת ברמת גילוי נאות, שאנחנו מכירים לא מעט שנים כבר, יש לנו לקוחות משותפים, אני מהצד המשפטי שמלווה לא מעט עסקים בתחום המזון, אתה מהצד הקולינרי, ו... אני מאוד שמח שאתה איתנו כאן, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. אנחנו כבר יוצאים להפסקה ראשונה, ומיד לאחריה נשמע ממשה דוב, האורח שלנו, וכמובן גם מסטיבן וולפסון, על האתגרים בעסקי מזון, על מה חשוב להקפיד כשפותחים עסק מזון, מה ישרשרת הפעולות, הבקרות והבדיקות שיש לבצע ברמת התברואה ובטיחות המזון, ועוד ועוד. אנחנו הצענו לך לבחור זמר שנשמיע השיר שלו בתוכנית, ובחרת אחלה זמר, את אריאל זילבר, ואנחנו כבר נשמיע את השיר שלו. אנחנו מזמינים אתכם כמובן להיות איתנו מיד אחרי ההפסקה, הזכייניסטים, הפסקה קצרה, ואנחנו איתכם בחזרה.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארח אצלנו בזכייניסטים, המנכ״ל והבעלים של חברת אשכולות, משה דוב, חברה שמתמחה בייעוץ לניהול והקמה של עסקי מזון. משה, שאלה אליך, יזם שמעוניין להקים עסק בתחום המזון, מהם השיקולים שהוא צריך לשקול לפני שהוא הולך על הצעד הזה?
בעיניי, עסק מזון זה העסק הכי קשה בעולם. והאבסורד הוא שדווקא בעסק מזון יש הרבה אנשים שחושבים שאם הם יודעים לאכול, אז הם יודעים לנהל עסק מזון. וזה חלק מהבעיה.
מה, זה לא ככה בעצם?
זה לא ככה. אתה לא היית מעיז למשל ללכת לעסוק בקוסמטיקה אם לא יהיה לך ידע. במזון, כולם יודעים. אז כן. מי שרוצה להקים עסק מזון, הוא צריך להיות פתוח, לשמוע מה שאומרים לו בעלי המקצוע השונים, ויש פה המון בעלי מקצוע שמעורבים בעניין הזה. הוא צריך לדעת שכל בוקר הוא צריך לקום, כאילו, אפילו ל-20 שנה, כאילו היום הוא הקים את המסעדה, כל בוקר צריך לקום בדרך הזאת. הוא צריך לדעת שהוא צריך סבלנות ואורך רוח, הוא צריך לדעת שלא הכל מסתדר מיידית, וצריכים קצת חשיבה, ובעיקר לשמוע מה שאנשים אומרים ולהתקדם בצורה מקצועית.
עכשיו, זה ממש נכון מה שאתה אומר, ואם תוכל גם להוסיף, בעצם מה התהליך שאתה מבלה את הלקוח שלך, את היזם?
תראה, באים עליי אנשים מכל מיני, אני לא יכול להסתכל, באים עליי אנשים מכל מיני תחומים, שכל אחד יש לו חלק אחר בעניין. לפעמים בא שף שהוא רוצה סביבו מסעדה, לפעמים בא יזם שהוא רוצה מסעדה וצריך למסור לו שף. כל אחד בא ממקום אחר. הדבר הכי חשוב לדעתי להתחיל את העסק הזה, לבנות קונספט. אם אין לך קונספט מסודר למסעדה, שום דבר לא יקרה שם. צריך קונספט, צריכים להבין מה אנחנו מגישים, צריך להבין מי הקהל שלנו, צריך להבין איפה מוצאים את הקהל הזה, צריך להבין מה אנחנו תורמים לעסק ומה אנחנו צריכים להבין מבחוץ, צריך להבין את כל העניין הזה. צריכים לפעמים סלוגן אפילו, סלוגן של הקונספט, ולפעמים נותן תמונה מה אנחנו הולכים לעשות. ברגע שיש קונספט, עושים תוכנית עסקית, עושים תוכנית עבודה מסודרת עם לוח גאנט מסודר, מתחילים לדבר עם בעלי המקצוע, מתחילים לראות מה צריך לעשות, ומתחילים להתקדם, והעסק קורה באור וגידים לאורך הזמן.
כן. בתוך התוכנית העסקית כמובן גם בונים את התקציב לכל הפעילות, זה חלק מהעניין.
תוכנית משני חלקים, חלק אחד זה התקציב של ההקמה, וחלק השני אנחנו בונים דוח רווח והפסד לשלוש שנים קדימה, כדי שנדע איך העסק הזה ייראה בשלוש שנים קדימה. כמובן שלא הכל זה הערכות ועומדנים וכולי, אבל שלוש שנים קדימה אנחנו רוצים לראות איך ייראה המסלול של הכסף של העסק.
כן. תגיד, מה היתרונות בעבודה איתך? שמענו על הניסיון והכל, אבל בואו רגע נפרוט את הדברים. אולי נגיד את זה בשני מובנים. אחד, מה היתרונות בלעבוד עם יועץ קולינרי? רגע באופן כללי וספציפית אחר כך גם איתך.
תראה, לעבוד עם יועץ לא רק קולינרי. אתה צריך יועץ שהוא גם קולינרי וגם עסקי וגם מבין את העניינים, איך להקים את העסק וגם לוגיסטיקות יש בו. אתה צריך את הכל, או מחולק לכמה אנשים, או מחולק לאיש אחד, זה לא חשוב. אבל אתה חייב לעבוד עם יועצים. אי אפשר להקים עסק בלי לעבוד עם יועצים.
כי יועצים מתאימים.
יועצים רלוונטיים, מתאימים, כי בסופו של דבר, לא כל אחד יודע את כל הדברים שצריכים לעשות בעסק הזה. זה דבר אחד. לעבוד איתי, אני מביא את הניסיון שלי, אני מביא את הידע שלי, אני מביא את החיבור הזה בין הנדסת העשייה, ששם לומדים גם לוגיסטיקה וגם תפעול וגם ניהול וגם כל הדברים האלה, מול הקטע הקולינרי שיש לי הרבה רקע והרבה קורסים ושלבים ולימודים בקטע הקולינרי. כל החיבור הזה ביחד הוא יוצר יתרון שמאפשר להבין את שני הצדדים, כל צד מבין את הצד השני, וככה אפשר לבנות את העסק בצורה הכי טובה והכי מועילה לבעלי העסק.
כן.
ומשה, אתה תוכל להגיד מה פחות או יותר אולי האתגר הכי משמעותי שאתה פוגש עם היזמים שאתה עובד איתם?
תראה, האתגר הכי קשה שאני פוגש עם היזמים שאני עובד איתם, זה להביא אותם למצב שהם יבינו שהם צריכים להקשיב גם למה שאני אומר. הם לא חייבים לקבל, הם יכולים להתווכח איתי, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ההקשבה פה היא חלק מאוד מאוד חשוב. בהרבה מקרים אנשים באים נעולים, מאוהבים ברעיון של עצמם, שברור לכל בן אדם שמבין את התחום שזה לא ילך ולא יעבוד וצריכים לשנות וצריכים לעשות אחרת, אבל הם מאוהבים ברעיון של עצמם ולא מקשיבים למה שאומרים להם. וכשלא מקשיבים ובכל זאת רוצים לפתוח, אני היה לי כמה פעמים בקריירה שלי, לפחות שניים שאני זוכר אותם עכשיו, אני רק לא רוצה לציין איזה,
כן.
שאמרתי לבן אדם, אתה יודע מה, אתה רוצה לפתוח את זה ככה? אני לא עובד איתך. בסוף עזבתי, הוא פתח, אחרי 8 חודשים מתקשר אליי מתווך שמכיר אותי, אומר לי, תגיד, יש לך מישהו שרוצה לקחת מסעדה? יש לי מסעדה שנסגרת. אחרי 8 חודשים. כי אנשים לא תמיד רואים את כל התמונה, צריכים להתעסק עם בעלי מקצוע. לכל דבר יש את המקצועיות שלו. זה אתגר גדול מאוד הרבה פעמים.
זו גם הטעות הנפוצה ביותר לדעתך? של חוסר הקשבה?
זו טעות גדולה מאוד. יש עוד כל מיני דברים קטנים, אבל זו טעות גדולה מאוד. טעות גדולה מאוד שלא נזרים בבעלי מקצוע, ואני אמרתי זה בישראל, כן. זה לא קורה בעולם בהרבה מקומות. בישראל, לפחות מה שאני יודע, בישראל יש תחושה לכל אחד שאם הוא יודע לאכול, הוא יודע לנהל את העסק.
סטיבן, למה אתה מחייך?
אני רוצה גם להוסיף משהו בעניין הזה, כן. מה שאני רואה זה שכמה שהבן אדם מבין יותר, ככה הוא יודע להקשיב יותר. זה מאוד מעניין.
נכון.
זה אנשים שחושבים שהם יודעים הכל, לא יודעים להקשיב. אלה שבאמת יכולים לעשות שיעורי בית ולחנך את אלה שלא יודעים כלום, אלה דווקא שרוצים להקשיב.
נכון מאוד.
אני חושב שזה קשור בביטחון של אנשים.
שפתחתי מסעדה לשפית,
מקצועית. משה, רק לדבר יותר קרוב למיקרופון.
פתחתי מסעדה לשפית, מקצועית, שחזרה מקליפורניה, שהיא שם הביאה אוכל קליפורני. פתחנו את המסעדה, והיא ידעה מה היא רוצה, אבל היא הקשיבה לכל מילה שאמרתי. שבא אליי בחור צעיר לפעמים, שיש לו איזה כמה מאות אלפי שקלים מירושה מסבתא, ורוצה לפתוח עסק. הוא לא מקשיב, כי הוא יודע הכי טוב איך העסק הזה צריך להיות, והוא יודע הכי טוב מה לנהל שם. ומה שאני אומר לא נספר בכלל, וחבל לפעמים.
כן. בעניין הזה, אגב, יש שוני הרבה פעמים בין בעלי מקצוע שונים. זאת אומרת, אני כשאני מייצג בהסכמים, אותם חבר'ה שמגיעים לפתוח את הצלחת העסק ובאים רגע להתייעץ איתי איך להקים את העסק, איזה הסכם מייסדים לרשום להם, איזה מנגנונים להכניס להסכם, מה הם צריכים לדעת אם הם ירצו להתגרש ואיך תתפתח, איך העסק הזה יתפתח להיות רשת מזכה וכן הלאה ומה תהיה הדרך. בגדול אני חייב להגיד שגם אני פוגש עניין של לפעמים חוסר הקשבה, אבל זה ממש מינורי. ואני רואה שיש בעלי מקצוע, יועצים מתחומים שונים, שלפעמים נתקלים יותר באתגר הזה של לקוח שלא בהכרח מאזין ומקשיב.
אבל זה ברור, כי כן. כל בן אדם יודע שעורך דין הוא לא יודע להיות. באוכל כל בן אדם בטוח שהוא מבין. היה כן. לי מקרה של בן
אני
אדם...
אני יודע להכין חביתה, אז אני יכול לפתוח עכשיו...
נכון, היה לי מקרה של בן אדם שרצה לפתוח עסק מזון, הוא השתחרר מאיזה, או סיים תפקיד גדול, קיבל כסף,
חבילה
של כסף, חבילה של כסף, לפתוח עסק מזון. והוא בא אליי בכלל לקורס, אני עושה קורסים של מסעדות.
כן.
ובא אליי לקורס, ואחרי השיעור הראשון הוא אומר לי, אני לא חושב שאני צריך קורס בשביל לפתוח מסעדה, אני כל החיים שלי יושב בבתי קפה, כל בוקר, אין בוקר שאני לא יושב בבית קפה, מה, אני לא רואה איך זה עובד? אני אומר לו, מה אתה רואה? אתה רואה, שאתה אומר למלצרית, מה אתה רוצה? והיא הולכת, ועושה אוקוס פוקוס ומביאה לך.
כן.
זה מה שאתה רואה, תשב פה בקורס, לפחות תלמד איך עושים את האוקוס פוקוס הזה.
כן.
נכון.
הוא לא רצה.
תגידו, בעולם אני מבין שזה לא ככה, נכון, סטיבן? בעולם יותר מקשיבים.
אני ראיתי לא ככה. אני ראיתי...
גם לך יש ניסיון בינלאומי.
אני הייתי בכמה מקומות, אני לא יצא לי לעבוד בעולם במסעדות, אבל עבדתי בעולם בבתי מלון בכמה מקומות, ויצא לי להסתכל, יצא לי לראות. ראיתי מסעדות שקיימות 100 שנה, 80 שנה, 50 שנה. זה שונה.
כנראה שמשהו שם עובד.
כן, אבל יחד עם זה, תראה, בניגוד למה שקורה פה בארץ, בחול, אם בן אדם רוכש זיכיון, הוא משלם הרבה מאוד כסף.
נכון.
אז לא משנה מה הוא יודע או לא יודע, הוא רוצה את התמורה שלו בלי שום קשר.
חד משמעי.
ואז הוא לוקח את זה הרבה יותר ברצינות.
כן.
אז זה לא שפה לא לוקחים את זה ברצינות, אבל יש פה איפה שאפשר גם לשפר וללמוד מהתרבות.
כן, יש איזה פסון שאפשר לוותר עליו.
כן, כן.
אתה מלווה לא מעט רשתות, סטיבן, בתחום המזון, כאלה שרוצות להיכנס לישראל, רשתות בינלאומיות שרוצות לחדור לישראל. התארח אצלנו גם בתוכנית וויליאם ביל אדוארד, שמביא לפה רשתות. אחת הרשתות היא צ'יליז. אנחנו יודעים שיש צורך, וגם דיברנו על זה עם ביל, על הצורך בלעשות מה שאנחנו קוראים לוקליזציה של המותג, והתאמה שלו לחך הרלוונטי, במקרה הזה צורך העניין לחך הישראלי. תן על זה מילה.
מילה אחד או שתיים הוא מעט מדי להגיד על הנושא.
תתחיל משתיים.
אבל בגדול יש כלל, שכל הרשתות האלה, הבינלאומיות, הם עובדים על כלל של 70-30. 70% זה ה-core menu, look and feel, שלא משנה איפה שבן אדם נמצא, הוא יודע שהוא נמצא ב- או סטארבקס, מקדונלדס, whatever. יש תמיד את ה-look and feel וה-core, הדברים, ה-Big Mac ולמיניהם.
כן.
אבל יש החברות האלה גם מאפשרים localization של עד 30% לעשות שוני בקצת טעם וגם מה שאנשים רגילים בלוקל, ויש פה הרבה מאוד עבודה לעשות את זה. לדוגמה, רשת קפה בינלאומי. קפה זה דבר שמקצה לקצה, האוסטרלים, דרום אפריקאים, ניו זילנדים אוהבים קפה יותר בכיוון המתוק. הצרפתים, איטלקים מעדיפים יותר מר. אז אי אפשר, למשל, להביא את אותו מתכון ולצפות שבכל העולם זה ילך אותו דבר. אז אכן צריכים לעשות localization, צריכים לעשות הרבה מאוד בדיקות. ובסופו של דבר, זכיינות הוא לא התפריט אני רוצה להדגיש את זה. זכיינות זה הסיסטם, זה המערכת, זה המערכת ניהולי, כולל בזה שיש גם צורך לעשות localization.
כן. אגב, דיברנו על דוגמאות שונות, אז נניח מקדונלדס, עשו פה התאמה של המבורגר וגבינה. יש סניפים כשרים, שלמרות שהם, יש סניפים לא כשרים, שלמרות שהם לא כשרים, הם לא מוכרים המבורגר עם גבינה, כי הייתה פה איזושהי התאמה שהבינו אותה along the way. אגב, לפני כמה שנים עוד היה פה המבורגר עם גבינה בישראל, ואני היום כבר לא רואה במקדונלדס המבורגרים כאלה. הייתה פה התאמה, אני מאמין שהיא גם לחיך הישראלי, וגם לצרכים, וגם לטרדישנל, אנחנו בכל זאת, גם מי שהוא לא דתי, יש איזה מסורת.
יש בעניין הזה, לא רק התאמה, אבל אפשר להגיד הנדסה.
כן.
לדוגמה, שף ישראלי, יהודי, טוב, שרוצה לעשות קינוחים, אם היית שואל שף מחול, מאיפה שהוא עכשיו צריך לעשות את הקינוחים שלו בלי חלב, הוא יחזיק את הראש שלו, והוא לא יודע איפה להתחיל. אבל פה הנדסה של כל מיני תחליפים של חלב, אפשר ליהנות מקינוחים ללא חלב, כאילו שיש לזה חלב, ולפעמים אפילו יוצא להם יותר טוב.
אז בוא רגע, אני אקח את מה שאתה אומר עכשיו, ונשאל אותך, משה, איך אנחנו עושים באמת את ה... או איך אתה עושה את ההתאמה לחך, של קהל הסועדים, מה קורה שם בתהליך? תן לנו קצת...
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה בשני כיוונים. כיוון אחד, אנחנו חייבים לאפיין מי הקהל שבא. אנחנו מאפיינים את הגילאים, אנחנו מאפיינים את שעת האכילה, אנחנו מאפיינים כל מיני דברים כדי להבין מה הבן אדם הזה רוצה לאכול, ואנחנו מביאים כל מיני רעיונות, ואנחנו מנסים לראות אם לגיל הזה זה מתאים, אם לשעה הזאת של היום זה מתאים, אם לעיר הזאת זה מתאים, לכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני יכול גם להגיד שהרבה פעמים אנחנו מנסים רעיונות אחרים. למשל, כשאני למדתי, השיעור הראשון שהיה כשאני הגעתי לשוויץ, אני כבר באתי עם ידע בטבחות, אני לא באתי מתחיל. המורה אמר, המרצה אמר, חברים, בשביל לעשות מתכונים צריך לדעת חיבור, חיסור, כפל, חילוק. That's all. אתה לוקח איזשהו מתכון, מוריד משהו, מוסיף משהו, מכפיל משהו, מחלק משהו, משחק עם זה, תואם, משחק, תואם, חיבור, חיסור, כפל, חילוק, ואתה מסודר, יהיה לך את מה שאתה צריך. אז זה לא מדויק, כי אנחנו עושים הרבה ניסיונות, הרבה בדיקות, הרבה טעימות, הרבה דברים. יחד עם זה אנחנו מביאים גם דברים חדשים. לקחתי רעיון לפני כמה שנים, מסעדה שקיימת כבר 6 או 7 שנים בהרצליה. מה עשינו בעצם? בנינו בר מסביב, שבפנים יש סיר גדול עם אורז, ותשע מנות כל יום. 9 מנות, 2 חלביות, סליחה, 2 בשר, מסעדה כשרה, 2 בשר, 2 עוף, 2 דגים, 2 צמחוניות, ועוד אחת ש...
משתנה על פי מצב רוחו של השף.
כן, בדיוק, בדיוק. ובן אדם נכנס, משלם בכניסה את הסכום, לוקחים צלחת, שמים לו אורז. עכשיו תגיד, מה אתה עושה שנשים לך על האורז? זה היה שינוי מהותי, השינוי היה כזה מהותי, שאני הסתובבתי עם הרעיון הזה 2 או 3, ולא הצלחתי, להציע לאף אחד לעשות אותו. עד שנפל עליי בן אדם שקיבל 2 שעות ייעוץ אצלי מאשתו ליום הולדת. ומחרתי לו את הרעיון, והמסעדה קיימת ועובדת יפה מאוד וזה. זאת אומרת, לפעמים זה בא ממקום שמחפשים משהו קצת אחר, מחפשים משהו קצת שונה, ומתאימים אותו, עושים לו כל מיני התאמות וכל מיני דברים מהסוג הזה.
אנחנו מדברים, רצית להוסיף משהו, סטיבן?
לא, אני, היה לי, אנחנו עושים רק, רציתי לעבור נושא, אבל...
רצית לעבור נושא, אז קדימה, קח אותנו לנושא הבא.
אוקיי, אז דיברנו קצת על ההיבט הקולונרי תפריט, אבל מההיבט הטכני, הפוד קוסט, השליטה בעלות מזון, בסופו של דבר, כל מי ששומע אותנו רוצה לשמוע או רוצה לעשות את זה מהיבט עסקית. ואתה יודע, אני יכול רק להגיד שאם יש בתוך רווח והפסד, החלק הכי משמעותי פה זה העלות של המנה.
כן,
ופה, להרבה פעמים אני רואה שמנסים לחסוך פה ושם, אבל דווקא בזה לא שמים מספיק דגש. אתה תוכל נכון, להרחיב.
נכון, נכון. קודם כל, יש שלוש שיטות לעניין הזה, נפוצות בעניין הזה. שיטה אחת נקראת food cost.
רק קצת להתקרב למיקרופון.
יש שלוש שיטות לעניין הזה. כן. שיטה אחת נקראת food cost. food cost זה אומר, אני מחשב איזה אחוז מהווים הפרודוקטים מתוך המנה, ואני דואג שיהיה לי שם מספיק רווח. שיטה שנייה, שעליה אני ממליץ מאוד ובה אני עובד, נקראת menu engineering, כלומר, הנדסת תפריט. תפריט זה קטע הנדסי. שצריכים לנהל אותו נכון. השיטה השלישית, אני אזכיר אותה רק, ואני מדלג עליה, היא נקראת יהיה בסדר. אני רואה אותה הרבה מאוד.
שיטה שפותחה בישראל.
כן, שיטה שפותחה בישראל. אני רואה אותה לצערי. לצערי, אני לא רואה אותה בתור יועץ, אני רואה אותה בתור זה שאני הולך לפעמים לאכול בכל מיני מקומות, במה שמגישים לי.
בתור סועד.
אני חייב להוסיף על היהיה בסדר הזה, שאלה שבאים עם היהיה בסדר, אחרי חצי שנה, שואלים את הרואה חשבון שלהם, למה אני לא עושה כסף? אני רואה את הפדיון, ואנחנו מפקידים כל כך הרבה כסף לתוך החשבון בנק, אבל אין רווח.
נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, אני הולך בשיטה של
הנדסת תפריט,
מניו אינג'ינירינג. אנחנו בונים לכל מנה את העלויות שלה. אנחנו בונים, יש לנו פלטפורמה עם תוכנה, שיש לנו מצד אחד את כל הפרודוקטים שאנחנו משתמשים במקום הזה, ויש לנו את כל המנות. כל המנות נמצאות במערכת, ואנחנו מעדכנים את העמוד הראשון של המחירים של הפרודוקטים כל פעם שהם משתנים, וזה אוטומטית מעדכן את כמה עולה לנו כל מנה. עכשיו אנחנו מכניסים
תחת ההנחה שהמחיר לצרכן לא משתנה.
לפעמים זה עושה לנו עיבוב אדום ואומר, חביבי, פה אתה מפסיד. לא חייבים לעלות את המחיר לצרכן, כי לא תמיד זה אפשר. המחיר לצרכן לא נקבע לפי ה-cost plus, אלא נקבע לפי המצב. ולכן, לפעמים עיבוב שאומר, אולי אל תציע את המנה הזאת עכשיו, אל תדחוף את המנה הזאת. אנחנו מלמדים את המלצרים להציע את המנה שהרווח עליה הוא גדול, לא את המנה שהיא יקרה. לפעמים המנה יקרה, הרווח שלה הוא לא גדול. אנחנו מלמדים אותם להציע את המנה שהרווח שלה הוא הגדול, כדי להביא את הרווח לזה. כי בסוף נמדד ברווחיות. אני גם הולך לשיטה הזאת, כי אני השיטת הפוד קוסט, הכל באחוזים, אני רואה זה ברבה מקומות באחוזים. יש לי בעיה עם הדבר הזה. אף פקיד בנק לא מקבל ממני אחוזים להפקדה. הוא רוצה כסף.
תכלס, מוחלטים, ערכים מוחלטים.
כסף. כן. ולכן אנחנו עוזבים את העניין של האחוזים. עכשיו יש לנו מידע כל הזמן. כל מנה כמה היא מרוויחה, יש לנו מידע על הפופולריות של כל מנה, ואנחנו מוצאים את הפשרה ביניהם. זאת אומרת, מנה פופולרית שגם מרוויחה כסף, מצוין. מנה לא פופולרית וגם מפסידה כסף, אז כדאי להחליף, להוציא אותה, לשנות אותה. מנה שהיא פופולרית ולא מרוויחה, אז צריכים לנסות לעשות לה איזה שהם שינויים, לראות מה אנחנו עושים איתם. מנה שמרוויחה אבל היא לא פופולרית, אז אפשר לעשות לה או איזה מבצע או איזה משהו, לפעמים שינוי שם, עושה את העניין טוב. ואנחנו משחקים עם המנות כל הזמן לאורך כל הדרך.
כן, אז יש משהו בעניין הזה שרציתי לשאול אותך. בעצם, אם יש איזה כלל אצבע אצלך בעבודה שאומר, X מנות מתוך כל המנות בתפריט הן ברווח גבוה, וה-Y מנות הן יותר יקרות לצורך העניין לנו כמסעדנים.
אנחנו בדרך כלל, תראה, בוא נתחיל מזה, שיש מנות שנמצאות במסעדה, הן שם לא בשביל למכור. הם שם בשביל שכולם ידעו שיש לנו מנה כזאת,
כן.
וזה מנת הדגל ומנה חשובה, ועושה לנו פרסום ועניינים, וגם אם יבוא מישהו וירצה אותה, אז הוא כנראה יקבל, אבל היא לא מיועדות למחירה. יש לנו מנות, אנחנו בדרך כלל מדברים על מצב כמו 30%, 40% של המנות, 30% זה מספר נכון, של המנות, ששם יש רווח.
כן.
ואת המנות האלה אנחנו דוחפים כל הזמן.
יותר נציע אותן ללקוחות.
כן, מציעים אותן כל הזמן. מלצר שמסתכל רק על המנה היקרה יותר, כדי שיהיה לו טיפ יותר גדול, כי זה באחוזים,
כן.
זה אומר שבעל הבית לא שולט בעניינים, ובעל הבית לא עושה בקרה ולא רואה מה קורה. ההמלצות שלנו צריכות להיות על אותן מנות שהרווחיות היא הכי גדולה, כי שם בסוף, מזה המסעדה חיה בסופו של דבר. אני אגיד עוד נקודה אחת בעניין הזה, שצריכים לנהל אותה גם כן, מנה שחוזרת. או אפילו לא חוזרת. זרקתי לפח מנה בזמן ההכנה שלה. כל מנה כזאת, אני צריך למכור 3 מנות כדי לחסות את ההפסד שהיה לי בתוך הסיפור הזה. גם את זה צריך לנהל. ואני מחייב את המסעדות לנהל תקלות.
גם את הווייסט.
כל דבר שהלך לדעת, לרשום כמה כסף עולה לנו המנות שחזרו והלכו וכולי, לראות איפה אנחנו נמצאים. ורק אחרי שהם רואים את המספר, שפתאום הם רואים שזה מספר גדול מאוד של דברים שהלכו לזבל ו-on the house, והגיעה כן. אמא של בעלת המסעדה לאכול עם 5 חברות, ועוד כמה דברים כאלה, רק אז הם מבינים שצריכים לנהל את העסק כמו שצריך.
מדהים, אשכרה של... אשכרה, הנדסה.
זה תורה, זה ממש תורה.
תורה, זה... תגיד, אפרופו... שאלה קודמת ששאלנו, אבל יש פה עוד איזה עניין. איך אתה ממליץ לבחור את היועץ או היועצים הנכונים לתהליך? אלה ששרתו את היזמים, את השפים, whatever, בצורה הכי טובה.
תראה, זה הרבה פעמים עניין של כימיה. אתה צריך שיהיה לך יועץ שאתה יכול לחיות איתו ולהסתדר איתו, ושהוא מבין אותך ואתה מבין אותו. זה נכנסים, זה כמו משפחה, אנחנו נהיים כמו משפחה. אני מקים כן. עכשיו רשת, אתה יודע, עבור 3 יזמים. אתם מבינים שזה קטע של, אנחנו עובדים ביחד, נפגשים ביחד, נפגשים לפחות פעמיים בשבוע, מדברים כל הזמן, היינו ביחד בלונדון עכשיו, לפני שבועיים, כן. חזרנו. אתה צריך יועץ שיש לך איתו כימיה, שהוא מבין מה שאתה רוצה, שאתה לא צריך להסביר לו 10 פעמים. אתה צריך יועץ שעונה לך לעניין ובזמן. וגם, כמובן, אחר כך יש את העניינים הטכניים. אתה צריך לראות את הניסיון שלו, אתה צריך לראות את הידע שלו, אתה צריך לראות מה הוא מביא לתוך העניין הזה.
אתה רוצה להוסיף משהו על השאלה הזאת, סטיבן?
לא, האמת היא שתראה, אני... יש רק על ה... על, רק לזכור, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן, אבל כי אנחנו עוברים לנושא הבא,
כן.
אבל אם יש דבר אחד שאני רוצה להדגיש, זה למעשה בכל מה שקשור לניהול הפוד קוסט, היום יש הרבה מאוד טכנולוגיה שכולם מסתמכים עליהם יותר מדי, ואין כמו לדעת בדיוק את כמו שאתה אומר, כמה מנות נזרקות. אז, ובסופו של דבר יש, כדי לשלוט ב-100% צריך לעשות ספירת מלאי.
כן.
ואני אגיד את זה עוד פעם, לאט לאט, צריך לעשות ספירת מלאי. וכמה שיותר פעמים שעושים את זה, רק ככה נוכל באמת, באמת לדעת מה קורה.
כן.
ויש היום...
לא להסתמך רק על האפליקציות.
יש את האפליקציות שהם מודדים לי ואומרים לי ומזמינים לי, אבל בסופו של דבר מסעדן חייב לדעת ולהרגיש את המלאי, את מה שקורה.
אתה יודע, אני אספר לכם משהו לפני שנצא להפסקה בקטנה ממש, כשהייתי נער צעיר, עבדתי ברשת דומינוס פיצה, הייתי מנהל משמרת, אחד הצעירים ברשת, כל לילה, כשהייתי עושה קלוזינג, את הסגירה של הסניף, הייתי סופר את כל המלאי שיש בחנות, ומדווח בדיווח מיוחד לקומיסרי, וידענו על הגרמים, כמה גבינה יש, וכמה אנשובי יש, בדיוק מה שאתה מתאר.
כי זה רשת אמריקאית, הם יודעים לעבוד.
כן, מאז התקדמנו, ויש אפליקציות, וזה נכון, שהרבה פעמים אנשים נוטים לסמוך יותר על הטכנולוגיה, ופחות ללמוד את האסנס, את העסק עצמו, וזה מה שאתה עושה, משה, עם העסקים. אתה מלמד אותם את, נכון. את התורה כולה, בעצם, מהרצפה. אתה גם ציינת שאתה מרצה, ומדריך לא מעט שנים כבר בתחומים האלה. אנחנו נצא, חברים, להפסקה קצרה, ואחרי ההפסקה נשמע בעצם ממך, משה, ממך, סטיבן, מהי בטיחות מזון, food safety, איך אפשר למנוע אירועי מזון חריגים במסעדות, לצערנו אנחנו שומעים יותר ויותר על אירועים כאלה, אז כאמור, הפסקה קצרה, זכייניסטים, וחוזרים אליכם עם משה דוב ועם סטיבן וולפסון.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארך אצלנו בזכייניסטים משה דוב, הבעלים והמנכ״ל של חברת אשכולות, שמתמחה בייעוץ להקמה ולניהול של עסקי מזון. סטיבן, אנחנו מדברים עכשיו על food safety, בטיחות מזון. אז בכל מה שקשור לעניין הזה, השאלה לי אליך, מה האתגר הרציני ביותר מבחינת סיוע לרשתות להימנע מאירועי מזון, ולהתארגן בצורה שמבטיחה את הבטיחות של הסועדים?
לזכיין או למישהו שמנהל צוות יש לו כמה תפקידים. אחד מהתפקידים זה להדגיש קצת זמן מול הלקוחות, שיווק, ניהול, אבל אחד התפקידים הוא גם הדרכות.
כן.
אז אני רוצה רק להדגיש את זה, והדרכות, הפינה של הזמן שהוא צריך להדגיש, בכל מה שקשור להדרכות, לעולם לא נגמר. ואומרים ברשתות הבינלאומיות, ש-when you think you finish training, start again. תתחיל מחדש.
כן.
וזה פשוט הדרכות והדרכות, וזה פשוט צריך להיות בתוך ה-DNA של היומיומי של כל מנהל או זכיין או בכל מישהו שקשור לשרשרת לוודא. וכמובן הכלי שמשתמשים בשביל לעשות את ההדרכות, שזה הספר נעלים, או הספר הדרכה.
כן.
אז, ואני גם רוצה לשאול את משה, אם יש לך עוד משהו להוסיף לזה.
כן, בקטנה. אני בא אם אני בא למסעדה, ואני רואה שהמלצרים מגיעים לעבודה, נכנסים, שמים את הסינור ולוקחים את המגע שמתחילים לעבוד, משהו לקוי בעיניי. כל יום, גם מלצר שעובד 5 שנים במקום, כל יום, כל משמרת שהוא מתחיל צריך לעשות בריף.
נכון.
זה חובה, ולא עושים את זה. אני רואה שלא עושים את זה. איפה שאני עובד, אני משתדל לדאוג שיעשו את זה, אבל אני רואה שלא עושים את זה. ובבריף הזה מחדדים ומחדדים ומחדדים את הנושא של המחירות וכל העניינים, אבל גם את הנושא של הבטיחות. משום מה, גם אם כבר עושים פעם בכמה זמן ישיבת מלצרים, ישיבת צוות, הנושא של הבטיחות הוא חלש.
כן.
לא מקדישים לו. וזה קטע שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. יש דרך אגב תקנים לבטיחות, וצריכים להכיר אותם ולעשות אותם, ונעלי בטיחות שצריכים להיות כתובים, ולהחתים כל אחד על הנהלים האלה, ולשנן את הנהלים, ולבחון אותו על הנהלים.
כן, אז אתם אומרים בעצם הדרכה, הכשרה, רענון, נהלים, בריפים, כל מה שאפשר להבטיח כדי להוציא את הנוהל לפועל, בצורה הכי טובה, כדי שבסופו של דבר הבטיחות של הסודים תהיה מעל הכל.
תראה, אנחנו לא עשינו drill down לתוך בטיחות עצמה, ומה הם בעצם האתגרים. אנחנו, זה יותר מדי לתת פה איזשהו סוג של בית ספר על זה, אבל אחד הדברים העיקריים זה זמנים וטמפרטורות. עכשיו, אלה הדרכות שאנחנו מדברים עליהן, שבעצם לוודא, אם זה back of house, המטבח, של מדבקות, ובדיוק באיזה יום ושעה, משהו, כי בסופו של דבר...
פתחת את המוצר הזה באיזה שעה, באיזה יום.
כן, כי ברגע שהדברים האלה נכנסים למקרר, אז מתחיל איזשהו שעון מאחור, לתקתק אחורה.
כן.
ויש רק איקס זמן שניתן להשתמש בזה. אז, אבל אי אפשר לדעת, אם לא מסמנים את זה נכון, ולהבין את זה, להבין את המשמעות של הדבר הזה.
מה אתה עושה? מה אתה עושה, משה, כדי להבטיח באמת שעסקים בתחום המזון שאתה מלווה, באמת ישמרו על בטיחות הסועדים?
דבר ראשון, אני כותב נהלים. עכשיו, לכתוב את הנוהל, אתה יודע, אני סובל הכל, לכן צריך גם להטמיע את הנוהל. אני מטמיע את הנהלים. אני חושב שיש פה יותר מאשר הידע, יש פה את העניין של חינוך. כי כל מלצר יודע, למשל, שאסור לשים חומרי ניקוי בכלים שמשמשים לאכילה. הוא יודע, אבל העניין הזה עניין של חינוך, למלא את הוראות האלה. גם כל נהג יודע שאסור לנסוע בנתיב של תחבורה ציבורית, ואני באתי לפה עכשיו, אני ראיתי מה קורה. זה אותו דבר בדיוק. רק ששם אולי פחות מגיעים לבית חולים מהסיפור הזה.
אולי אני אגיד משהו בצד המשפטי של הדברים האלה. בסופו של דבר, כשאנחנו במשרד פוגשים לקוחות, גם שמקימים עסק, גם שקונים זיכיון, יש הרבה סעיפים בחוזים, בחוזי הזכיינות, שמתייחסים לנושא האחריות, גם לפעול, גם אחריות כללית וגם אחריות ספציפית לפעול, נניח, ציינת את זה, אל מול ספר הנהלים. זאת התחייבות של ממש, גם לעקוב אחרי ההוראות, גם לעקוב אחרי ההוראות המשתנות, הרי דברים קורים, החיים יותר חזקים, דברים משתנים. כמובן וכמובן, כל נושא הביטוחים, החל מביטוח של צד ג' וביטוחים לכל הסיכונים, כדי שבסופו של דבר בקרות מקרה חס וחלילה, בכל זאת יהיה מענה, כי בסופו של דבר אותו חומר ניקוי שיש בקוס, ובן אדם שותה מאותה קוס שהיה בחומר ניקוי וקורה לו משהו, זה הצד הנועלי שיש פה איזה תקלה שמישהו לא עשה מה שהיה צריך לעשות, והצד המשפטי המאוד משמעותי כאן, זה תביעות על תביעות ועניינים כבדים.
כן, אבל הביטוח הוא אחרי.
הביטוח הוא אחרי המקרה.
במניעה.
נכון.
אנחנו צריכים לעסוק במניעה, הדגש פה זה על מניעה, אנחנו צריכים למנוע את הדברים האלה.
כן.
וזה עניין של חינוך והדרכה ונהלים ותהליכים וכללים, והכל צריך להיות ברור.
אז אולי נדבר, סטיבן, על הנושא של פופו מניעה, וספר נהלים, כי בסוף הדברים שזורים. נכון שיש חלק בלוח הזמנים שזה, על ציר הזמן שזה מניעה, ויש את הפוסט, מה שקורה, שלצערנו צריך לטפל. גם אגב ההסכמים, זה הסכמים שנועדו למנוע. בסוף אנחנו רוצים שההסכמים יהיו קשים וברורים וחזקים, כשאנחנו, בכל צעד, אגב, צריך להיות ככה, כדי לשמור על הצדדים להסכם. בוא נדבר עכשיו, סטיבן, רגע, בעניין הזה, על הנושא של נהלים. יש הרי שוני בין ספר נהלים אחד לספר נהלים אחר. תן על זה איזושהי מילה שנחבר את זה גם.
יש הרבה בלבול במה בדיוק ספר נהלים אמור לעשות.
כן.
ואתה יודע, כמה פעמים אני נכנס ללקוחות ושואל אם יש להם ספר נהלים, ומוצאים לי משהו יפה שעבדו עליו המחלקת גרפי ומעצבים יותר ממה שהתוכן.
כן, אבל לא אומר כלום.
אתה צוחק, כי אתה מבין על מה אני מדבר. ופה לי חשוב התוכן, לא היופי. והוא דבר שהוא צריך להיות מה שנקרא work in progress. למשל, הם עושים ספר, מודפס once. ואם יש עדכונים ודברים כאלה,
איך אני מכניס את העדכון לנועל?
זה מודפס וזה עבוד. עכשיו, דברים האלה יקרים. הדבר הנכון ואיך לעשות את זה, זה כמו התיקיות, הפיילים, התיק הישן, הקלסרים, שאתה יכול לפתוח ולהוציא ולהחליף, והוא לא צריך להיות דבר יפה. ספר נהלים הוא צריך להיות דבר פרקטי שמשתמשים בו, כולל זה שמצידי, שבא רשת או בא חנות, מביא לי את הספר שלו ממקום שניתן לגשת אליו, שהוא לא מוסתר איפשהו.
בהישג יד.
כן, ואני רואה הרבה קשקושים, ואני רואה חתימות על זה. למשל, מישהו שלוקח ונותן עתקה, עתק, של הדבר הזה לכל עובד, והחלק הרלוונטי לכל עובד, אני רואה חתימות על הניירות, שהוא אכן היה צריך לקרוא, ללמוד, להבין, וקיבל איזשהו סוג של מבחן על זה.
אז אתה מבין שמשהו טוב נעשה.
בדיוק, אז זה ספר נהלים, זה לא ספר מותג, משהו יפה בשביל לרוז אותו עם סרטים.
כן, נכון. חידושים בתחום, בוא ספר לנו קצת, כי גם זה אגב מתחבר לנושא של food safety ובכלל.
חידושים בתחום בכלל של העולם.
כן, גם בתחום הבטיחות וגם בכלל בעולם הזה.
בתחום הבטיחות, לפחות למקומות גדולים, אני רואה קצת התחלה של
התקדמות.
לא בטוח, אני לא מבין למה מחכים עד שיקרה משהו, ואז אומרים, אוקיי, עכשיו נשים מישהו שאחראי, אבל נניח. אני רק יכול להגיד שלמקומות שהם לא מסעדות, למקומות שמייצרים משהו בתחום המזון, יש דרישה לעמוד בתקן של משרד הבריאות, תקן הסאפ, שהוא תקן שמציג את כל הסיפורים.
סליחה, אני חייב לעצור אתכם. אני משתמש בביטוי הזה, הסאפ, וזה פעם ראשונה שאני שומע מישהו אחר אומר הסאפ, כמו שצריך. בשביל בדרך כלל יותר מדי פעמים אני יוצא בשטח ואני מדבר על ההסאפ הזה, וזה סינית. וזה כל כך חשוב.
אני משתמש הרבה מאוד בהסאפ, אני מיישם הרבה מאוד הסאפ בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד ארגונים, כי הסאפ זה הכלי עבודה בסוף, שנותן לך גם את הכלים, את הנהלים, את התהליכים, וגם פעם בשנה מגיע מישהו שבודק שאתה באמת מקיים את ההסאפ. מישהו חיצוני, מישהו פנימי, לא חשוב. אבל הוא בודק שאתה מקיים את האסאפ, הוא בודק שאתה לומד. אחד הדברים החשובים באסאפ זה ללמוד ממה שקרה ולתקן ולעשות ולמנוע. ואני...
אז רגע, למאזינים שלנו, תן...
מה זה האסאפ?
אסאפ זה, המילה הראשונה זה hazard, שזה הסיכונים. זה תקן שמחפש את כל הקריטיקל פוינטס שיכולות להיות בתוך התהליכים שלנו. איפה יכולה להיות בעצם... בעיית בטיחות.
כן.
נקודה קריטית שבה יכולה להיות בעיית בטיחות. או שימוש לא נכון בכלי, או בעיות של טמפרטורה, או בעיות של קבלת סחורה שלא בדקנו מה הגיע, אם זה הגיע בטמפרטורה הנכונה. כל מיני דברים מהסוג הזה.
אם לא הכנסת את זה בזמן למקרר.
כן, אם בכלל האוטו שהביא את זה, אם הוא לא הביא את זה בחמש בבוקר, היה לי פעם כלב, הייתי יורד לעשות סיבוב, הייתי רואה שם בבתי קפה, שמביאים לו סחורה בחמש בבוקר, וזה מונח על יד הדלת בחוץ, והוא מגיע בשבע להכניס את זה.
אחרי שהכלבים עשו את הצרכים.
גם אם לא, הטמפרטורה כבר קלקלה את זה. ואז התקן הזה, מה שהוא אומר, לחפש את כל הנקודות הקריטיות שבהם יכול להיות בעיה. לכל נקודה כזאת, אני שם בקרה, ואני מחליט איך אני בודק אותה, כדי שבנקודה הזאת לא תקרה לי התקלה הזאת. ואם כבר קורית התקלה, אז אני מנסה להבין מאיפה זה קרה, ולמה זה קרה, ומה לא בדקתי טוב, כדי לתקן ולהשתפר לאורך כל הדרך. להשתפר כל הזמן.
יפה, מעניין. אני מטיס אותנו קדימה, כי יש עוד כמה שאלות שאנחנו רוצים לשאול אותך ולשמוע ממך. תגיד, מאיפה ההשראה למוצרים, לתפריטים, למנות? ספר לנו רגע את הצד ה... אומנותי של העניין.
תראה, קודם כל חלק אמרתי לך...
מגיע מהשטח.
לא מגיע מהשטח. החיבור, חיסור כפל חילוק, זו שיטה מצוינת. בוא נתחיל משם. דבר שני, תשמע, אני אוהב לשלב דברים שהם לא משתלבים. יש את הספר שלי שיצא לא מזמן, לפני כמה שנים, ספר המרקים. יש שם 50 מרקים, שאף אחד מכם לא אכל בחיים שלו. אמא שלי חשבה שאני התחרפנתי לגמרי. ואני אוהב לנסות כל מיני דברים. יש עוד ספר שיוצא עכשיו בזמן הקרוב, אני לא יכול להגיד איזה ספר, שומרים את זה בסוד בינתיים, אבל הספר ההוא מראה את העניין. אני מנסה דברים לא שגרתיים, כי הכל בסוף זה עניין של פרופורציות. גם דברים לא שגרתיים זה עניין של פרופורציות. אם אתה שם את הפרופורציות הנכונות של הדברים, צריכים לנסות 10 פעמים ולעשות עד שהדבר הזה קורה.
אז שמעת, יש בשורה. קודם כל, יש ספר בבישול ארוך, אנחנו ממתינים שהוא יצא. הוא לא נקרא בבישול ארוך, אבל הנה זרקתי לך.
לא נקרא בבישול ארוך, הוא לא קשור, אבל תשמע, זה, לפעמים יש לי עם בחורה שעובדת בהוצאה לאור, שהיא אומרת לי, מה הבעיה? תשב תכתוב וזה, אני מסביר לה, אני לא יכול לשבת לכתוב, אני צריך לעמוד ליד הגז 10 פעמים עד שאני אוכל לכתוב מה שעשיתי.
ספר לנו, משה, על אתגר גדול שהיה לך בעולם העסקי, וקצת אתה צלחת אותו.
תראה, אחד האתגרים שאני עוסק בהם בעולם של רשתות, זה הקטע הלוגיסטי. יש המון לוגיסטיקה בקטע של הרשתות. כן מחסן מרכזי, לא מחסן מרכזי, כן מסעית שמובילה שלנו או חברה תובלה שמובילה, תהליך הקניות, כן לקנות מרוכז לכל הסניפים או לקנות לכל סניף בנפרד. התהליכים הלוגיסטיים הם אתגר גדול מאוד, מאוד מאוד רציני, שצריכים להתחשב בו ולעשות אותו בצורה טובה מאוד, כדי לתת שם הרבה כסף בקטע הלוגיסטי.
נגיד שאתה הרוח החיה, הייתי אומר, או אחד מהאנשים שנמצאים ברקע של רשת יומנגוס, שהיא רשת פנטסטית בתחום ההמבורגרים, ואני מניח שהדברים האלה עולים גם שם.
הלוגיסטיקה שם, אני התחלתי שם מהלוגיסטיקה.
בבקשה.
באתי לשם בשביל הלוגיסטיקה.
כן.
ואני חושב שהם עושים עבודה יפה מאוד, הם רשת...
כן, מוצלחת ביותר.
בלי קשר לזה שאני אוהב את ההמבורגר שלהם, אבל...
נעבור לטיפים לזכיינים ומזכים.
כן, יאללה, לך על זה. אני רציתי לשאול משהו על הקורונה, אז אולי תן לי רגע עוד חצי שאלה. תגיד, איך השפיעה הקורונה על תחום המזון? ככה ממש בקצר.
המסעדות היו סגורות, האירועים לא היו, אבל מפעלי מזון עבדו, ודווקא עשינו הרבה עבודה במפעלי מזון וכל מיני דברים כאלה. לקראת שזה התחיל קצת להיגמר, עשינו להרבה מסעדות עבודה של איך לחזור לשגרה. אני יכול להגיד שאני עשיתי פרויקט עם ארגון לקט ישראל, יחד עם עיריית רעננה, עזרנו למסעדות
להניע מחדש.
לחזור, להניע מחדש את התהליך. זה היה פרויקט יפה מאוד שעיריית רעננה יזמה, ואני חושב שזה... שזה הצליח מאוד.
אני חושב שאם קורונה לימד אותנו בכלל, זה יצירתיות בזמן אמת כדי לשרוד.
כן, שבאמת, ולהגיב לשינויים.
מישהו שלא הגיב בזמן, אז נכנסו לאתגרים, כן.
אז עצות?
כן.
קדימה. איזו עצה אתה יכול, משה, לתת לרשת מזקה?
תראה, רשת מזקה, אני אגיד את זה במילים פשוטות, להתנהג יפה לזכיין. חלק זה...
עוד פעם, זה... אני שומע כל כך מוזיקה, כל כך הרבה מוזיקה בתוכנית הזאת, ומשה.
חלק חשוב מאוד. אני, בלי להזכיר שמות הפעם, היה לי מקרה של זכיין, שאני עזרתי לו לפתוח את העסק, הוא גם היה אצלי בקורס ניהול מסעדות, ואז הוא הלך לרשת, אמרו לו, אתה לא יכול לקחת את החוזה להראות לעורך דין. רק אתה בא ואתה חותם אצלנו, אי אפשר להוציא אותו, אי אפשר לעשות כלום. זה בעיניי התחלה רעה. צריך לעזור לזכיין, צריך לעזור לו להצליח, הרי ההצלחה שלו זה ההצלחה של הרשת. כל הדברים האלה הם חלק מהעניין. זאת אומרת, כשאתה נותן לו ותומך בו, ולפעמים אפילו בחודשים הראשונים תן לו קצת הנחה בכל מיני דברים שהוא צריך לשלם, תבוא לראות מה הוא עושה, תעשה לו הדרכות, לא רק טענות ובקשות ועניינים, אתה תשיג זכיינים נאמנים, מסורים, תורמים וטובים.
ואין דבר כזה לחתום על הסכם משפטי בלי לקבל ייעוץ. זה נשמע לי בכלל, אז היה בפני עצמה, אבל החיים יותר חזקים, עובדה. ועצה לזכיין?
לא, כן, לזכיין, כן.
עצה לזכיין...
לקחת ייעוץ משפטי.
כן, זה כן. זה כן, אבל מעבר לזה, עצה לזכיין, אותו דבר, תשקיע את הנשמה שלך, זה העסק שלך בסוף. אל תבנה על זה שהרשת תעשה לך פרסום, והרשת תביא את הלקוחות, ושהרשת מביאה את זה. העסק הוא שלך, תשקיע את הנשמה שלך, תעשה את זה, כאילו הקמת את העסק לעצמך, וזה העסק. תחשוב על רעיונות, תעשה דברים, וככה תצליח.
יפה.
אין לי מה להוסיף לזה.
אין לך מה להוסיף. תגיד, משה, איך משיגים אותך? מה הטלפון שלך? איך אנחנו...
טלפון שלי 0523-445-004.
יש לך וואטסאפ?
ככה משיגים את משה.
וואטסאפ, נשלח לי הודעה בוואטסאפ, אני חוזר תמיד.
על הכיפק. חברים, אנחנו ממש בסיומת של התוכנית. אני רוצה ככה בקצרה לסכם. קודם כל להגיד לך, משה, תודה רבה שהגעת, משה דוב. סטיבן, תודה רבה. שידור מרתק, מלמד ומפרה. דיברנו פה על התהליך בעצם משלב היזמות והרעיון שניבט במוחו של היזם או השף, דרך שלב בטיחות המזון, כולל כל התהליך שבדרך שבחירת היועצים, התוכנית העסקית, בניית התקציב, התיקוף של התוכנית בחיים, כל מה שכרוך בבחירת חומי הגלם, הקונספט, הכשרת העובדים, ספרי הנהלים וכל מה שביניהם. אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, כמובן, ביום ראשון, בשעה 11 בבוקר, הזכייניסטים, חברים, משה, סטיבן, תודה רבה לשניכם על השידור הזה, היה מלמד, היה מעשיר. אנחנו הזכייניסטים, עורך דין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל הערוצים שאתם כבר מכירים. כאמור, איתכם גם ביום ראשון הבא, בשעה 11 בבוקר, פותחים איתכם את שבוע העסקים הזכייניסטים. תודה רבה, חזרו אלינו בהמשך.